זה היה הדבר הכי קרוב אליו, ואפילו גופו עצמו נמסר בידיו באופן שכדי שהוא יתפקד נכון, כדי שהוא תהיה מציאות ארוכה למה שטמון באמת באדם, אדם צריך לעשות את התנועה. ומה זה אומר? זה אומר בעצם שאת החיים עצמם אתה מהפך בזה שאתה שומר תורה ומצוות. זאת אומרת, ההסברה ומצוות, מפעל החיים של האדם, האתגר הרוחני של האדם הוא לא איזה משהו חיצוני, איזה מטלה חיצונית, תלך תחזור, אלא זוהי עבודה שגם מטביעה את חותמה על כל המהות. מה הם החיים של האדם בעצמם, אפילו הגוף, כל עולם הטבע שסובב את האדם מקבל משמעות אחרת דרך מעשה המצוות, מעשה האדם. אנחנו אמרנו באמת שזה מבחן, זה היה סוף פרק שני, אנחנו עוברים בזה פרק שלישי, לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריאה. המילה לצרף, יש בה שתי משמעותיות. גם צירוף במשמעות של זיכוך. דהיינו, כמו שאמרנו קודם, יש פה עולם בלתי מתוקן, צריכים לתקן, מנתקים. אבל מה המשמעות השנייה של המילה צירוף? חיבור. חיבור של האדם אל הקדוש ברוך הוא, חיבור של כל המציאות אל הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו מוצאים כבר פתח לזה שיש פה מערך שלם, סולם שלם, תוכנית חיים שלמה, שהיא בעצם מפעל האדם בעולם. ואנחנו עוברים לפרק שלישי. כשאנחנו מתחילים לקרוא פרק שלישי, אתם איתנו לספר ספרים? טוב. אז כאילו בהתחלה המהר"ל מתחיל להדאיג אותנו. מוריד אותנו למקום נמוך מכפי שאנחנו חושבים, ונראה לכאורה שבזה הוא רוצה להישאר, ונראה למה הדברים חותרים. האדם אם מעלת נפשו האלוקית אשר כבר אמרנו כי יש לו נפש אלוקית בפרט לא נמצא בכל נפשות התחתונים אל יקבל הונאה בעצמו לומר כי יש לו מעלתו האחרונה בפועל ויחשוב בנפשו שלא נהיה לי אף אם אני יושב בטל מבלי עמל כלל הרי המעלה שלו ומדרגתו יגן עליו על מקומו ישיבנו ועל כנו יחזירנו כי משלו ייתן לו ואין צריך לקנות לו שום מעלה. כלומר, יש פה נתון שאומר לאדם, בעצם נכון, זיהינו שאתה מבחר הנבראים, מבחינת האינטליגנציה, מבחינת המטרה המוסרית, רוחנית, שמופקדת אצלך. מפתחות הקודש בעולם נמצאות בידך, לא ביד שום יצור אחר, ודאי. אז מה קורה? בסדר, גם אם האדם יושב בביתו, ואיננו עושה כלום, יש לו כבר המעלה שמורה לו. האם הפעולות שדיברנו עליהן בפרק ראשון, הן רק סימן להגדיר מה שבכיוון שיש לאדם פעולות צריך להיות לכן, מעלתו רוחנית וזהו, זה בעצם השאיפה היא להגדיר מהי המעלה של האדם, או לא, הפעולות האלה הן בעצם לבטא מה באמת תפקידו של האדם בעולם, האדם בעולם יש לו תפקיד. ואם הוא לא ימלא את השליחות שלו, את התפקיד שלו, אז זה גורע את מעלתו. מעלתו של האדם היא מעלה עליונה אמנם, אבל היא לא מעלה עומדת במקומה. זה מה שמחדש פה, זה מחשבת פיגול לחשוב, הוא מיוחד מבין כל הממצאים העליונים והתחתונים שהם מעלתו בפועל. האדם הוא היצור היחידי שהוא בכירי, ובגלל שהוא בכירי, זה אומר שבעצם הוא כל הזמן נמצא בתוך מערכת של התמודדות, כל הזמן הוא צריך להגשים עוד ועוד את עצמו, אם לא עולים, יורדים, ובעצם אדם מוצא את עצמו בתפקיד מאוד מיוחד בעולם. אנחנו יותר מאוחר נסביר למה באמת דווקא ככה היא צורת החיים של האדם. העניונים שלמותם בפועל. תחתונים זולת האדם, גם כן יש להם שלמות. רק האדם הוא בכוח ויוצא לפועל. האדם הוא בכוח ויוצא לפועל. כלומר, אנחנו בעצם מבינים שהתוכנית הרוחנית של האדם, התפקידים הרוחניים של האדם, הם לא רק אופיינים לו, אלא הם הולכים ועושים לו את האדם. אדם לומד תורה, בן מצוות, הוא בונה את עצמו. וכל עבודת הרצון והבחירה וההתמודדות לסור מהרע ולדבוק בטוב, אם זה במידות ואם זה במעשים ואם זה בלימוד תורה, זהו מפעל שאדם נבחן עליו. ואם האדם לא מקיים אותו, יותר נכון נופל בשליחות הזאת, אז כמו שהנביאים אומרים, אתה גרוע מבהמה, משום שכל היצורים האחרים הם מקיימים את מה שריבונו של עולם טבע בהם. גם אם בעל חיים אחד עושה כך או אחרת, הרי זה לא שינוי של בחירה, אין בזה שום משמעות מוסרית שונה. מי הוא אותו יצור יחידי בעולם שבעצם מעשיו, רצונותיו, פעולותיו, הן מגדירות אחרת לגמרי את מציאותו? זהו האדם, זהו האדם. אם כן, בעצם האדם מוצא את עצמו נקודת פתיחה שהיא בכלל לא דומה לנקודה שאלה הוא צריך וצריך לשאוף להגיע. אז יש פה מפעל חיים שלם, לכן האדם נקרא בכוח לצאת אל הפועל, ואיך נגזרת המילה אדם מהמילה אדמה. כמו שהאדמה היא מצמיחה, פירותיה מתגלים מתוכה, היא כביכול אוצר שיוצא מן הכוח אל הפועל דרך הלבוש של הצמחייה והפירות שיוצאים מן האדמה, גם האדם ככה. אבל זה לא לגמרי אותו דבר. למה? כי האדמה היא לא בחירית. האדמה מוציאה את הפירות שלה, לא שואלים אותה. ואילו האדם להוציא את הפירות שלו, מה זה הפירות שלו? כמו שתכף נביא באמת, אמרו, צדיק כי טוב, כי פרי מעלם יוכלו. יש כאן כמה מקורות שמביא המהר"ל, שהמצוות נקראות פירות. פרק עגלה ערופה, הובילו את העגלה אלך הליטן, אמר רבי יוחנן בן שאול בן מאמרת תורה, ועגלה בנחל, מה הקדוש ברוך הוא יבוא דבר שלא עשה פירות, ויערף במקום שלא עושה פירות, בשביל מי שלא הניחו אותו לעשות פירות. מהי פירות? אילי מה פירייה ורבייה, זכן וסריס נאה חינם מדלו, ערפינן, אל המצוות. זאת אומרת, הפירות של האדם, הם המצוות. זה פירות. זה בעצם ההוצאה העצמית שלו מן הכוח אל הפועל. המצוות הם לא רק חיובים חיצוניים, זה יתברר יותר גם בפרקים הבאים, הם לא חיובים חיצוניים שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו, אלא המצוות הם בעצם האמת הפנימית שנמצאת בתוכנו, שככה היא מגשימה והולכת את עצמה. דרך התורה והמצוות, אנחנו יותר ויותר נהיים מה שאנחנו, ויותר ויותר מטביעים את חותמנו גם על הסביבה. לא לחינם, התורה והמצוות במיוחד שורות למערכות חומריות, משום שאדם נתון בתוך מסגרת של סביבה טבעית, ועל ידי התורה והמצוות אדם משפיע גם על עצמו וגם מרומם את כל הסביבה שבה הוא נמצא. הבהמה נקראת בהמה על שם במה, מה שיש בה, מה נמצא בתוך. האדם צריך להוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. לפני שנמשיך הלאה, המהר"ל מביא כאן משהו במוסגר. מה יקרה אם אדם מסוים באונס נגדעו חייו, באמת לא יצליח להגשים את עצמו מן הכוח אל הפועל? אז מה נאמר שהוא באמת חסר מדרגה? אז זה לא לגמרי ככה, משום שתפקידו, שליחותו של האדם, אין לה קצבה. ריבונו של עולם שלח נשמה לעולם ל-10 שנים, ל-15 שנים, או ל-90 או 100 שנים, זה לפי מה שריבונו של עולם קבע. ברגע שהאדם הזה נמצא נתון במציאות, בכל חייו רתומים, בשאיפותיו, בהבנה האידיאלית שלו, הערכית שלו, הוא רואה את עצמו רתום לקדש שם השם בעולם. להוציא מן הכוח אל הפועל את האמת האלוקית עוד ועוד ועוד בעולם, אז גם אם הוא בסופו של דבר לא הספיק, אז לא נמדוד אותו באופן כמותי, לפי מה שהוא הספיק, אלא באופן איכותי מהותי. עד כמה העבודה הזאת היא הייתה משאת רוחו, לפי מה שנצפה ממנו, לפי היכולות שלו, לפי הכלים שלו, לפי הגיל שהוא היה בו, וכולי, וככה בעצם תימדד מעלתו. אז בעצם יוצא ככה. אנחנו התחלנו ממקום שבעצם האדם נחות משאר הנבראים. משאר הנבראים הם כבר בראש עולם ברא אותם בשלמות ובשכלול, כמו שבראש עולם בורא את כל הבריאה. כאילו האדם נברא כאילו נחות. כאילו אפילו אם האדם כבר גמר להשלים את איבריו, והוא כבר אדם מפותח, אדם מבוגר, יכול להיות שבעצם עיקר עניינו הוא עוד לא עשה. המציאות שלו היא עדיין מייחלת להגשמתה. כל מבחן האדם, כל עיקר תפקידו של האדם, זה בעצם עד כמה הוא קידש את חייו, עד כמה הוא רומם אותם, עד כמה הוא עשה אותם אידיאלים. מה נראה? אז האדם בעצם מסכן כזה. יצור שאומנם כוחות רבים פוטנציאליים תמונים בו, אבל הוא נמצא על הסקאלה שבהחלט יכול להיות שהוא לא יוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, אז לכאורה הוא יכול להיות, עלול להיות גרוע מאחד היצורים האחרים. אולי זה נכון מבחינה מסוימת, אבל מה מבחינה אחרת? לאן האדם יכול להגיע? התורה והמצוות שאדם מקיים, שהם מוציאים את עצמו מן הכוח לפועל, מה טיבם של התורה והמצוות? הם לא רק תורה ומצוות מתאימות לאדם רוחני ערכי. מאיפה מגיעות התורה והמצוות? בסוף הפרק המהר"ל אומר, התורה והמצוות הם שמיימיות. אתם רואים את סוף הפרק, השורות האחרונות, דבר זה מחייב תורה מן השמיים, מי שיודע עניין הנפש מדרגתה. אנחנו עוד נבהר את המהר"ל בצורה מסודרת ובלי את הדברים. אבל בסופו של דבר, נכון, האדם נתון באיזשהו סולם. יכול להיות בשפל המדרגה, אבל פסגתו של הסולם זה צירוף, זה חיבור של האדם עם אומנו של עולם. מסוגל האדם להיות מחובר לאלוקות באופן שאף בריאה לא יכולה להיות. אין, אדם נברא בצלם אלוקים. צלם אלוקים זה לא חיצוני, זה לא שהוא יש לו צורה דומה לאלוקים, חס ושלום, מה שלא ייתכן ולא שלם, אין לו גוף ולא גוף. הצלם אלוקים פירושו שיש לו, יש בידו יכולת, הבנה ועשייה מתאימים לאידיאלים והרצונות של אנוש. הוא יכול לקלוט את הרצונות האלוקיים, את החוכמה האלוקית, כפי כליו על כל פנים, ולהגשים אותם בתוך המציאות. לכן הוא שליח של אנוש עולם בעולם. הוא ממשיך את הכוח האלוקי בעולם, הוא מוציא את האלוקות מתוך המציאות. בעצם יוצא פה שבסולם העלייה שפה הגדרנו שזה חיי האדם, יש פה אוצר גדול. לא רק שאין קץ ואיכן אדם יכול לעלות, וכל אדם יש לו דרגה אחר דרגה, ואין קץ למה שאפשר להוסיף, ולהוסיף תורה ומצוות זה לא כמותי. כשאדם עושה עוד תורה ומצוות זה לא שהוא יספיק עוד, אלא כל תורה ומצוות שהוא עושה זה חוזר אל הגוף, חוזר אל העצמיות שלו, בפנימיותו, חשק, מעלה, הוא מתקדש בעצמותו, ככל שהוא מוסיף טוב, ככל שהוא מוסיף אור, ככל שהוא מקדש את המציאות, הוא מתעלה בעצמו. המפעל הזה, שהוא בלתי פוסק, הוא נותן לאדם אטמוספירה של מפעל שהוא בעצם אין לו גמר. יש כאן, מגיע מהר"ל מפרק חלק, אדם לעמל יולד. יש פה דרגות. אני לא יודע אם זה עמל מלאכה, זה עמל פה. ואם עמל פה, אני יודע אם זה עמל תורה, אם זה עמל שיחה. כשהוא אומר לירוש ספר התורה, זה מפיך, והקיטה בו יומם ולילה, אז זה אומר, זה לעמל תורה. מה ההבדל בין עמל המלאכה לעמל הדיבור? אדם לעמל יולד. הפשט של הצלצול של הדבר, אדם לעמל יולד מצלצל, חיסרון. אומרים לו, אתה מסכן, אתה צריך לעבוד קשה, אתה צריך לעמול. אדם לעמל יולד זה משדר לכאורה, לא יכול לשבת רגל על רגל, אין מצב. אתה מפספס את כל עצמיותך. ככה זה נראה. אבל תכף נראה שהרבה ברכה יש בזה. תכף נסביר. קודם כל, איזה עמל מדובר? עמל מלאכה או עמל שיחה? אומר ואומר לעמל שיחה. זה לכאורה מוזר. לכאורה, איפה העמל הכבד יותר? אותם מלאכות כפיים, אותם הצדדים, ודאי ברוב התקופות שרוב העבודה של האדם הייתה מלאכה, מלאכת כפיים גם היום. הרבה מאוד בני אדם עמלים, קשה מאוד לפרנסתם, כל העמל הזה הוא לא עמל. מה נקרא עמל? עמל שיחה. ואחר כך רואים מתוך עמל הדיבור, מתוך הדיבור עמל של תורה. מה הכוונה? קודם כל, מה השלב ביניים הזה שיחה? השיחה היא בעצם האמצעי שמחבר את בני האדם אלו אלו. זה בעצם הכוח החברתי של האדם. אדם שנמצא לבדו, והיא בודד, לא מוצאים אותו כל כך מדבר. הדיבור, כוח, תכונת הדיבור של האדם, היא בעצם, בראש ובראשונה, תכונה שמחברת בין הבריאות, הופכת את האדם להיות אדם ציבורי, אדם כללי. אז פה רמז לזה שתכונת האידיאל, תכונת הערכים שהאדם מופקד עליהם, הם ערכים שלא נגמרים ומתחילים נגמרים בו בעצמו. הם ערכים של הכלל. כי באמת, הגשמת רצון השם בעולם לא באה על ידי אדם בודד. ציבור שלם, עם ישראל כולו, ועל ידי עם ישראל גם כל העולם, כל העולם כולו, מקיים את המפעל של אמונו של עולם בעולם. אז כבר אתה מבין שפה מדובר בעולם ערכים הרבה יותר נרחב, הרבה יותר כולל. אחר כך, מהו העמל האמיתי? עמל תורה. למה תורה זה עמל? למה זה העמל? אנחנו רואים, אנחנו אומרים, כן, בתפילת ערבית, כל יום, כן, כן, חיינו, אורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה. הצורה הזאת, שככה אנחנו מכירים את עם ישראל לדורותיו, שעם ישראל כולו הוגה בתורה יומם ולילה. המציאות הזאת, שיש כאן מתנה נפלאה שנקראת תורה, מכוח התורה, כן, תלמוד מביא לידי מעשה גם מצוות. יש לנו כל הזמן פגישה עם נטפי חיים אלוקיים, מה שבעצם תכונת הטבע של האומה הישראלית, אנחנו מוצאים אותה בתלמוד, לימוד תורה בלתי פוסק, פגישה בלתי פוסקת כל הזמן עם דבר השם. אמונו של עולם בנה בתורה מערכת שלמה, רוחנית, קדושה עליונה, שהיא ממש ממש יוצאת מאיתו יתברך מצד אחד. מצד שני, דיברה תורה כלשון בני אדם, היא מולבשת להיות מיוסמת, מוגשמת, מובנת, מוסברת, בתוך ערכים שמאירים את המציאות שלנו, מקדשים את המציאות שלנו, ללא הרף, ללא הרף. הצורה הזאת, שיש פה בעצם מעיין כזה, שפע כזה, ששפע קודש רוחני, שבעצם אנחנו רואים את עם ישראל לדורותיו, מבחינה היסטורית, אנחנו בעצם, זה הציור שאנחנו בעצם יונקים כל הזמן. זה לא ממש קודם, אבל זה בעצם עיקר, עיקר הבניין והקניין, עיקר המדד, עיקר הקומה של האומה הישראלית, המחבר, היוצק את הדמות והאופי. עיקר המצב שבו אנחנו משפיעים באמת את חותם האלוקי על המציאות, הוא דבר שיש בו תכונה בלתי פוסקת. זה לא לגרעותה, זה למעניותה, זה ברכה. שלא רק שאין קץ למה שאנחנו מסוגלים לעלות אליו, אלא אנחנו גם עושים אותו דרך עמל. העמל הזה הוא בעצם מחבר כל מערכות, כל המערכות. הדיבור יש לו יתרון מהמחשבה, והדיבור גם, כן, יש הקימת שפתיים בדיבור, זה יוצר מציאות. התורה היא בעצם ממלאת אותה. אנחנו מדברים אותה, אנחנו קונים אותה. היא מטביעה את חותמה הקדוש עלינו ומתוכנו גם לכל המציאות כולה. אנחנו נראה, הרבה פעמים יש סיפור על ברכת שמואל. שפעם הוא שאל אמרנו, תלמידים, יש לי קושייה מאוד קשה לשאול אתכם. וכמה הוא תלמידים גאונים כמו שהוא. אז הוא שם ככה קושייה רצינית. ואחד התלמידים ככה ישר ענה, זו התשובה. התלמידים הקשיבו, אמרו, תשובה נכונה, תשובה נכונה. התחילה ברכת שמואל להסתובב בחדר ככה, חושב, טוב, קצה לקצה, פינה לפינה, וחשוב, חושב, חושב, זה. אחרי כמה דקות הוא מתחיל להגיד לאט לאט את התשובה, אני אגיד לכם מה התשובה. ולפתע הם מוצאים, שהתשובה שהוא עונה זה אותה תשובה שכבר ענה אותו תלמיד מקודם. מה תרגיל את זה? הוא אומר, הגעת ומצאת תאמין. מה שבא ככה וחטף, גם יכול ללכת אותו דבר. זאת אומרת, באמת, צריך לדעת שזה שיש, יהיו עמלים בתורה, המציאות הזאת שבתורה אתה עמל, המציאות הזאת היא לא רק משום שבאמת לעמול בתורה זה פגישה רוחנית, אלא זה שכדי להגיע לאמת הנכונה בסוגיה, זה שכדי להגיע לאמת הנכונה בחיים שלך, זה כשתוציא את הנקודה שלך הכי עמוק, זה לא בא בקלות, זה בא בהתאמצות. זה בא בהתאמצות לפעמים לא רק שלא, של כמה דקות, לפעמים התאמצות של כמה שנים. העמל הזה הוא בעצם חוצב ומכתב את התורה המכיר בך. עושה אותך אותה בחינה שחז"ל אמרו, תורה דילי, תנו לתורת השם חפצו, ותורתו יהיה גרמה מלילה, הוא נהיה תורה ותורה נהיית הוא. המציאות הזאת שקיים לפני תלמיד חכם, כי הוא בעצמו חפצה של תורה. המציאות הזאת מגלה לפנינו את הדמות הזאת, שאדם ישראל שלם שבעצם התורה והמצוות הם עצמותו. הוא בעצם מתהלך בעולם כחטיבה, חטיבה אלוקית כזאת. זה דבר שהוא מיוחד במינו. וגם דרך ההתאמצות והעמל רותמות בה בפעמים. אדם רותם עוד כוחות ועוד כוחות. מה שהאדם לכאורה לא משיג לבת אחת בפעם אחת, בתחילה הוא צריך לעמול מאוד בכלל, מאוד צד, לגייס עוד כוחות, לרקום ולפעל החיים שלו עוד, עוד, עוד ועוד צדדים, וככה זה נהיה בניין שמעלה את כל חיותו ואולי גם את כל הסביבה שלו יחד איתו. וכן, זה כמו הסיפור מברכת שמואל, יש סיפור דומה, מרב חרל"פ היה לו, ככה הייתי בארץ, הייתה לו קבוצת תלמידים נבחרת שאיתם הוא היה מכין את השיעור, שיעור שלו. אתם יודעים, השיעור של מרב חרל"פ, השיעור הכללי, במרכז הרב, היה הרבה פעמים 3 שעות. לא איזה וורק כזה, 3 שעות שיעור. בדרך היה להם, זה לא שהם חזרו כל הזמן למה שהם אומרים. זה שהם אומרים שהרב זצ"ל בהתחלה, שאותי שיעור הכללי הראשון, אז התחיל במעריב ונגמר אחרי חצות. בישיבה. אז זה היה להם להתגבר, אנשים ענקי עולם. והיה לו לרב חולה קבוצת תלמידים, שגם היא הייתה נבחרת כזאת, איתם הוא היה מכין את ה... אז פעם באיזושהי סוגיה. הוא גם אמר לפני, שני התלמידים, שתי דרכים להסביר את הסוגיה. דרך אחת הייתה ככה עוד בחינה, עוד תירוס, עוד צו, וזה בסוף הכל היה מיושר, הכל היה מושבר ככה, הכל יפה יפה. דרך אחרת הייתה, זה, פתאום הוא אמר איזו הברקה כזאת, והכל היה פתאום ככה, זה באמת היה נהיה מאוד התלהבו, החבורה הזאת. והתירוץ הזה, הייתה תקופה שהרב לוי בצהל היה אחת מהחבורה הזאת, כותב מספר על זה. אז הרב חרל"פ אמר, מה אתם רוצים, מה אני אגיד בשיעור, מה אני אגיד בשיעור הכללי? אז כולם עברו את הדרך השנייה, והדרגה, מה לא, אני אגיד את הדרך הראשונה. הדרך הראשונה יותר צומחת מהסוגיה, יותר מבטאת את העמל, שצריך היה להתייגע בסוגיה. זה יותר מחבר את התלמידים עם זה. לא, סיפור דומה. בכל אופן, העמל הזה העמל של עזרה, העמל של שילול, העמל של קניין, העמל של תורה. זה האופי הישראלי השכיח. וזהו בריאתו, שאם שהוציא שלמותו אל הפועל, נשאר עוד בכוח כמו שהתבהר. אז בעצם אנחנו מוצאים פה דגם חדש, הגדרה חדשה לגמרי לאדם, תפקידו בעולם, משמעות אחרת לגמרי ליחס בין האדם לבין שאר הנבראים. אבל הספר של הפרק הוא בעצם עומד על, 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 על הנקודה העמוקה של כל העניין. אני קורא את סוף הפרק, מדרש. גם הנפש לא תמלא, כפי שהנפש יודע שכל אשר תיגע לעצמה תיגע. לפיכך אינה שבעה מצוות ומעשים טובים. אמר גילי, משל לעירוני שהיה נשוי בת מלכים. עירוני, כמובן כפרי, כן? נשוי בת מלכים. תמיד זה היה בפער מעמדות, אבל פעם זה היה פער שאין לתאר אותו. הרי בדרך כלל כפריים היו יהודים כוח טוב. ולעומת זאת כל ההתאמצות, היו מורים פרטיים לבני המלכים. ומתתחים אותם לשחר ילדותם בצורה שאין אין לה, אין ארוך לה ביחס לכל אדם פשוט, וכל המושגים האחרים היה עושר וכבוד בין קץ. אף על פי, היה נשוי בת מלכים, אף על פי שמאכילה כל מעדני מלך, לא יוצא חובתו. למה? שהיא בת מלכים. כך, כל מה שיפעל האדם עם נפשו, לא יוצא ידי חובתו. למה? לפי שהיא מלמד. מסביר המהר"ל את המדרש הזה, המדרש הנפלא, והוא עניין זה, כי הנפש הזאת, שוב פעם, המדרש מבטא את זה משהו של טרגדיה. כן, הנפש משולה לבת מלכים שנישאת לעירוני, וכל כולנו מתקוממים כנגד הדבר הלא מוצלח הזה. ואתה אומר, כמה שהוא ייתן לה, לא שבעה. אז איך מסביר את זה המהר"ל? והוא עניין זה, כי הנפש הזאת, שהיא מלמעלה ועומדת בתחתונים, תמיד היא משתוקקת אל התורה ואל המצוות, במה שהיא בתחתונים, דבר זה לחסרון מדרגה נחשב לה, שהיא עצם נפש אלוקים מלמעלה עומדת בתחתונים. כל דבר שהוא חסר, משתוקק אל השלמה. התורה והמצוות הם השלמה אל הנפש. בשביל כך משתוקקת הנפש של התורה ואל המצוות לצאת אל הפועל, להיות מושלם. אמנם לא תסבע מצוות ומעשים טובים, במה שהיא עומדת בתחתונים בגוף האדם, דבר זה ממדרגת עצם הנפש היא מלמעלה וכולי. לכן, כיוון שאינה מושלמת, היא משתוקקת תמיד להיות מושלמת לגמרי, ואינה מושלמת עד שתבוא אל התכלית במה שהיא עצם אלוקית מלמעלה. מה אומר כאן המהר"ל? אומר המהר"ל, מדובר הנפש, או במושגים שלנו, הנשמה, היא חלק אלוק המלמעלה. נשמה שנתת בי תאוריי וכולי וכולי. המהות העמוקה של האדם היא אלוקית. האדם ישראל הכוונה. אדם ישראל מהותו, מהות חייו אלוקי. ולכן התורה והמצוות בעצם הן היחידות שמדברות אל הנשמה בשפה שלה. מכיוון שהנשמה היא אלוקית והיא נתונה בתוך מערכות גוף שהן גשמיות. זה השידוך, הלא מוצלח כאילו. אבל התורה והמצוות הם כן ממין האלוקי. אדם מישראל שמקיים תורה ומצוות למעשה, פה הוא בונה את חייו באופן שמתאים למהות העמוקה הפנימית שהיא כל כך מולבשת ומוסתרת על ידי כל הגשמיות והגוף וכו' וכו'. הנה התורה והמצוות הן באות כגואלות, כמוציאות מן הכוח אל הפועל את אותה אמת נשגבה, אותה אמת אלוקית, אותה בחינה מהותית שהיא בעצם חיי האדם הכי הכי אמיתיים. זה שאין בכדי עולם הזה וכל התורה והמצוות שאנחנו עושים בעולם הזה, הרי הם תורה ומצוות כמו שאמרנו, דיברה התורה כלשון בני אדם, הם בעצם מערכות רוחניות שבאות אמנם מן השלמות האלוקית. מה כתוב במתן תורה? אנוכי נוטריקון, אמר לה גם בלי את זה, אנא נפשי כתבית יאבית, את עצמי כתבתי לתת תורה היא ודאי, עצמותו היא כבר. אבל היא ניתנת בשפה ובכלים ניתנים להגשמה למציאות ארצית, ולכן, התורה והמצוות הן מערכות רוחניות אלוקיות, מותאמות ומולבשות בהתאם לחיים שלנו שנמצאים בעולם הזה, מולבשים. כדי שמה? ושהתורה והמצוות ירימו את החיים שלנו עם כל אשר בהם. עם כל המציאות הגשמית שבתוכה הם נתונים, לרומם אותם להיות קרוב, להיות מחוברים עם האמת האלוקית הנצחית. השלמות בעולם הבא, השלמות הנצחית בעולם הבא, אבל החיים שלנו הם פרוסדור לפני העולם הבא. הם לא מנותקים מהעולם הבא. הם כל הזמן צועדים באותו סולם של שלמות. פה אתה מבין, למה באמת האדם אין לו, אין גמר המפעל שלו? זה לא בגלל שהוא מתחיל מלמטה, זה לא בגלל שהוא מסכן, זה לא בגלל שבנו שלם בנה אותו על רקע חיים בלתי יציב, חס ושלום, אלא משום שבעצם האדם הוא אלוקי, עם ישראל הוא אלוקי, המהות היא אלוקית, וחרף היותה נתונה בתוך מערכות חיים גשמיות לכאורה, מסתירות לכאורה, היא לא מוותרת, היא לא מרפה, היא לא מוכנה להתכחש לאלוקיות העצמותית שלה, והתורה והמצוות הם כל הזמן בעצם גלי חיים מפקים מתוך מעיין החיים האמיתי, האלוקי שלנו. רק התורה מן השמיים. למה התורה צריכה, אני מסיים המהר"ל כאן, זה מחייב שתורה תינתן מן השמיים, והמהר"ל אפילו לא מסביר מספיק. למה? כי הנשמה היא אלוקית, למה? כי כן, אם נפעל כפיו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אתה ברתה, אתה נפקת, אתה נתת לי. אז מאיפה יימצא אותו מקור שיוכל להתאים מצוות ומעשים מתאימים אל נשמה כזאת? מתאימים אל קדושה שלמה כזאת? רק באותו מקור. רק ריבונו של עולם יוצר האדם, הוא יכול לתת תורה ומצוות, תוכן חיים כזה, מאותה מדרגה. מאותו מקום אלוקי, שהוא באמת מאוד מכוון איך להוציא את הקדושה התמונה הזו. הרי הנשמה ניתנת לעולם, יש לה שליחות. היא לא נשארה במקום המוחלט שבו היא הייתה ניתנת לעולם כדי לפעול ולהרים גם את המציאות התחתונה להיות נשמתית עד כמה שיכולה. בזה הנשמה מגדילה את עצמה. היא לא מסתפקת בשלמות המקורית שהייתה בה לפני שהיא ירידתה לעולם. אם היא מגשימה את עצמה נכון בעולם, הרי היא בעצם צוברת עוד מעלות. כי בעצם היא כבשה והעלתה עימה גם את המציאות התחתונה לפי מה שניתן, לפי הכוחות שלה. כן, הנשמה הזאת למעשה, זה לא טרגדיה. זה אתגר. זה אתגר שמשלים בעצם את פעולת הנשמה. הוא עושה את המציאות כולה ערכית ורוחנית. כל מה שאני אומר עכשיו, זה בנוי על מה שהמהר"ל כאן עושה בניין נפלא בכל הפרקים האלה. קומה אחרי קומה, המהר"ל מעלה אותנו, יש פה מהלך. המהר"ל אומר את הדברים בשפה כזאת, חלק הוא אומר דברים ככה בהוכחה, דבר זה יכריח ודבר זה, כאילו עושות לנו איזה דירוג הסברתי כזה, ומדי פעם הוא אומר דבר שהוא כבר מידע מחז"ל כדי להעלות את התפיסה שלנו, להקל את הדברים, את המושגים, ולהתרומם ביניהם. זה הנקודה. הרב יוצא מנקודת מוצא שאולי פילוסופי, השואל אולי הוא אדם חכם, אבל הוא לא קדוש, הוא לא רוחני, הוא לפחות לא מודע לזה. המהר"ל מרומם אותנו לתפיסה.
מה עם כל זה ביחס
לגויים?
אם
אדם לברוא בצלם אלוקים? נגיע, זה פרק ה'. זה נגיע. גם קצת דיברנו בפרק א', קצת דיברנו. אבל נגיע. בפרק הבא, אנחנו נמצאים בשעריו. עוד שאלה על פרק ג'.
לא הבנתי את העניין הזה של על ידי קיים תורה, על זה שעל ידי שהנשמה מעלה את המציאות, אז היא גם מתעלה, לא הבנתי למה.
משום שזה יותר קידוש השם. זה יותר קידוש השם, כאשר המציאות התחתונה גם כן שותפה. אז הנשמה היא בעצם אמת אלוקית שבעצם באה להגיד את האמת הזאת בשופרות יותר נרחבים. וזה שהנשמה ביותה בעולם הזה מגשימה נכון את עצמה, והיא מצליחה שגם המערכות הגשמיות נרתמות, פועלות לטובת אותה מגמה, אז בעצם הנשמה הזאת היא מעלה את האידיאלים האלוקיים בצורה יותר נרחבת. וגם המציאות התחתונה אומרת את דבר השם, את המוסר המוחלט, אז בעצם פה יש קידוש השם רב יותר, הוא עשה בזכותה של אותה נשמה.
זה לא ממש פרטי, כאילו זה
הולך... כן, אבל זה גם המעלה של הנשמה, היא לא מעלה פרטית. יפה, שאלת טוב. אז איך הוא מדמה בתחילת פרק רביעי? תראו איזה משל הוא אומר. הדרכים והפעולות אשר מביאים אל ההצלחה עם מצוות התורה, שבזולתם היה נשאר בכוח כמו שהתבהר, והם הם כמו החבל שמעלים את האדם מבור התחתיות, הוא העולם השפל, אל עולם העליון להושיב אותו עם המלך השם צבקות עין בעין. אתם רואים איך פתאום המהר"ל זורק לנו איזה משפט ענק כזה, שאנחנו עוד נראה איך זה מתחייב. המהר"ל אפילו לא הסביר בינתיים למה זה עד כדי כך, כמו שיבאר עניין זה. כן? שהמצוות הן באמת מוציאות את הנפש האדם לטבע החומרית להיות דבקה בשכלית. מה שהמהר"ל הולך לעשות בסדרת הפרקים הזאת מפרק ד' עד בערך פרק ח' לפחות, בעצם לעסוק במצוות ולהסביר את האופי המיוחד של מערך המצוות, עשה ולא תעשה, שניתנות לנו, איך דווקא הן באמת מותאמות, הכי מותאמות, להוציא מן הכוח אל הפועל את האדם מקומתו, מקומת מציאותו התחתונה באשר היא תהיה, להושיב אותו, כמו שהוא אומר, עם המלך השם צבקות עין בעין. וזה דבר פלא, משום שהרבה פעמים אנחנו מתבוננים בתורה והמצוות, ועל כוחנו, התורה והמצוות פוגשות אותנו במערכות החיים שבהם אנחנו נתונים. הן לא יכולות לעשות דברים שהם לא קשורים לעולם שלנו. יש מערך שלם של מצוות שקשור בהפרשות, של תרומות ומעשרות וכו'. יש לה גם תפילים וציצית. אנחנו צריכים להבין למה באמת אותם המעשים שלמרית העין החיצונית הם לא נראים מעשים שאוטומטית אמורים להזניק אותנו למרומים, למה בכל זאת? ודווקא זה, אתה תנסה לעשות משהו דומה, אתה תנסה להמציא משהו אחר, אז לא תקלע אל הנקודה. דווקא המעשים האלה, כמו שהמהר"ל ילך ויסביר, הם מכוונים מאיתו יתברך לגעת בכל נקודות החיים המתאימות להם אצל תוכנו, רמח כנגד רמח ושסה כנגד שסה, ולהעלות את כל עצמיותנו אל קדושתה המקורית, הפנימית המהותית, ובזה בעצם להאיר את החיים שלנו באופן המהותי. טוב, אז אולי באמת בכל זאת נשאיר את פרק ד' לפעם הבאה.